פרק י"ז בספר אורות התשובה למורנו הרב קוק. פרק י"ז פסקה ה' גמרנו? אז אנחנו פסקה ו', נכון? פרק י"ז פסקה ו'. הפסקה הזאת עמוד קוף למד ח' היא פסקה בסגנון האקטואלי קוף למד ח' פרק י"ז פסקה ו'. לא, זה לא יכול להיות פשוט. אז קוף למד ח' אמרתי. לא, זה עוד עמוד. יפה. כן, מה אמרתי? כן. על מה אתה מדבר? כן, אגב, זה התפרסם ביטורי כהנים, לא ידעתי שזה התפרסם. כן. לפני שישה חודשים, העורך שאל אותי, האם יש לך מאמר? אמרתי לו, אין לי זמן לכתוב, אם אתה רוצה, תיקח את המאמר ההוא מספר פלוני. ועברו שישה חודשים, ויום אחד אני פוגש אותו ברחוב, אומר, פרסמתי. לא ידעתי שזה יפורסם באלול. טוב. פסקה ו. הפסקה הזאת היא בסגנון האקטואלי. מה הכוונה? לפעמים הרב מדבר על התשובה בסגנון נעלה, מטאפיזי עליון. לפעמים הרב מדבר על התשובה בדור. הדור הוא עסוק בתשובה. וגם יש לנו שני סוגי תשובה. תשובה לאומית ותשובה פרטית ביחס לדור. כשהמעשה של התשובה הפרטית הוא למשל שאדם חדל מעבירה ומקיים מצווה. כלומר, אדם למשל חילל שבת, חזר בתשובה, שומר שבת. זה נקרא תשובה פרטית. לעומת זה, יש תשובה כללית. האומה נמצאת בחטא לאומי. מה זה חטא לאומי? הדוגמה הקלאסית, גלות. גלות. מה זה תשובה לאומית? ציונות. ציונות. לפי זה, יוצא שהתנועה הציונית היא תנועת התשובה הגדולה ביותר בהיסטוריה. היא החזירה בתשובה 5 מיליון יהודים. נכון? ודאי. יש היום 5 מיליון יהודים שחוזרים בתשובה לארץ ישראל. בנוסף לכך, זה נקרא תשובה תלת, כן? ויש בנוסף לכך תשובה פרטית. יש אנשים שנגיד ממצב של אי קיום מצוות מסוימות, מחליטים כן לקיימה. זה נקרא תשובה פרטית. כמה אנשים כאלה חזרו בתשובה? 0.5 מיליון. מיליון. אבל התנועה הציונית החזירה בתשובה כללית 5 מיליון יהודים. כן, אדוני.
סליחה. אם כוונת הציונות, או חלק של הציונים, הייתה להיות כמו שכל האמיתים, ממש שהם מזהירו אותנו שלא לעשות כך.
נו,
אז זה גם כן תשובה?
ודאי שזה תשובה, כי זה טוב להיות כמו כל העמים. לכל העמים יש מדינה, גם לנו יש מדינה, מה יש, מה רבי?
לא, השם אמר, נדמה לי ביחזקאל, לא?
כן, על הגלות.
לא, ש...
על הגלות.
אני יודע מה...
על הגלות. והעובדי הרוחכם היו או לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה ככל הגויים כמשפחות האדמה לעבוד עץ ואבן, חי אני נאום השם, כי אם ביד חזקה ובחמה שפוחה ובזורה נטויה אמלוך עליכם. אז מה מדובר שם? מדובר בגלות, שבימי יחזקאל הנביא היו יהודים בגלות בבל שאמרו שמכיוון שיצאנו לגלות אנחנו כבר לא מחויבים לברית בין השם לבין ישראל, ולכן אנחנו נהיה ככל הגויים כמשפחות האדמה. ולכן זה נקרא ככל הגויים השלילי. אבל זה שיש לנו מלכות, אדרבה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך, ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך.
זה גם, ואמרת זה שום פקודה, אתה צריך לומר?
לא, זה דבר שיקרה, ומן הרצוי לומר. זה נורמל, יש ספר של א', ב', ג', ד', ה', יהושע, נקרא, בזכות הנורמליות. מכיר את הספר? בזכות הנורמליות. כן, זה שלילה של הגלות, גם של הדתיים אגב, הוא נגד הדתיים, כי הדתיים לדעתו זה שריד של הגלות, ואנחנו צריכים להיות נורמליים, כן? יש בזה הרבה אמת בנקודה הזאת. זה שהוא לא יודע מה היא נורמליות, זה לא אומר שגם הדתיים יודעים מה זה נורמליות. עכשיו, אז אם כן, יש בכוונה הציונית בוודאי דבר חיובי ביותר, שלא לדבר על כך שמצוות לא צריכות כוונה. ומצוות שיבת ציון מתקיימת בין על ידי שהאדם מודע למה שהוא עושה, בין שהוא לא מודע למה שהוא עושה. דוגמה לדבר, מצוות סוכה. יש מצווה לישון בסוכה או לא? נכון, כשאדם ישן בסוכה הוא מודע למה שהוא עושה? אבל כשהוא ישן הוא לא מודע, וכשהוא ישן הוא מקיים את המצווה, נכון? כך גם ישיבת ארץ ישראל, בין שאתה מודע בין שאינך מודע. כן, עם הבוץ על הנעלה. בסדר? אז אם כן, אנחנו מדברים פה על התשובה האקטואלית, כלומר התשובה של האומה אל עצמה, וזה מה שהרב מבאר בפרקים ט"ז וי"ז, נכון? פסקה ו: הננו מתעכבים בדרך ההשלמה, והננו מפגרים בה. כלומר, יש מה שנקרא עיכוב בגאולה. זה דבר מאוד מעניין, סוגיית העיכוב. כן? הרבה אומרים ככה, זה צריך להיות וזה מתעכב. זה סתם? זה לא סתם. כבר ניחשתם שאתם צריכים לענות לא, בעצם הטון של השאלה, נכון? כלומר, מה? לא סתם מתעכבים. העיכוב הוא חלק אינטגרלי ממבנה הבריאה. כן, כן. הרי יש תמיד הפרש בין בפילוסופיה קוראים לזה ההפרש בין האמת לבין המציאות. האמת זה הדברים כפי שהם באמת, תקרא לזה אידיאל, ובמציאות זה כפי שהם במציאות. בתורה יש לזה, מה? למשל, או בתורה זה נקרא בריאה ועשייה. בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, איך שהוא ברא אותם זה מצוין, אבל בעשייה יש הרבה בלגן. כן? ביום עשות השם אלוהים ארץ השמים, כשמשה מקבל את הלוחות זה הכל נפלא. וירא העם כי בושש משה לבוא וכי בושש משה לרדת מן ההר, ואז הם מבקשים לעשות עגל. מתי הייתה הבקשה הזאת? בדיוק כשלמשה כבר לא היה מה לעשות למעלה. כן, משה 40 יום ו-40 לילה היה שם, העם ישב בשקט ולא ביקש לעשות עגל. ברגע שמשה קיבל את הלוחות, ואז כל מה שנשאר לו לעשות זה לרדת, בדיוק אז העם מבקש לעשות עגל. למה? כי באותה שעה כבר אין הצדקה להישארתו של משה למעלה. והוא לא נמצא כאן. זה יוצר משבר.
איך הם ידעו?
הם הרגישו, הריחו את זה באף רוחני. כן, מה שכתוב, כי יראתי מפני האף והחמה. זאת אומרת, הם הרגישו שהגיע הזמן, וכיוון שהמציאות המורגשת כאידיאלית איננה בפועל במציאות, יש משבר, והמשבר מוליד את החטא. ומה קרה לזה שמשה לא היה מיד למטה? למה באמת משה לא היה מיד למטה אחרי קבלת הלוחות? כי צריך לרדת. זה לוקח זמן לרדת מן ההר עד למטה. כמה זמן זה לוקח בדיוק?
שש שעות
בדיוק, נכון? יש לי מה שעות, לא ירם כי בו שש, בא שש ולא בא, שש שעות בדיוק זה לוקח. זה כלומר, השש שעות האלה זה ההפרש בין האידאה למציאות. ולכן תמיד יהיה משבר, דווקא בזמן שרעיונות גדולים צריכים להתגשם. מאותה סיבה, באחרית הגלות, בטרם בו הגאולה, יש משבר נורא. אין השואה, זה לא במקרה. עוד רבי, 9 חודשים, אישה מתהלכת עם הבטן, מתוחה, מבסוטה עד הגל. כולם אומרים שיהיה בשעה טובה, במזל טוב, איזה יופי, את בהיריון. וגם, הכל בסדר, זה לא טוב, זה קצת כבד, זה זז בפנוכו. אבל, יחסית, עוד איך שהוא חיים טוב. מגיע הזמן, אומרים, היום את יולדת, איזה יופי, מה קורה פתאום? במקום ילד? צעקות, דם, כאבים. מה, לזה ציפינו 9 חודשים? הצופה אומר, אוי ואבוי, איזה כישלון. לא? כמו שאנחנו רואים שהמשבר לקראת ההגשמה זה נתון קבוע של המציאות, זה לא מקרי. זה צריך להיות. יושבות על המשבר, נכון, נכון. מה? המשבר עוד איך. מה אמר הקדוש ברוך הוא בפסוק כ"ו? ויאמר אלוהים? לא, בפרק ג'. ויאמר אלוהים, נעשה אדם. אז מה הקדוש ברוך הוא רצה מהאדם? לעשות אותו, לגמור אותו, נכון? מה כתוב פסוק כ"ז? ויברא אלוהים את האדם, לא ישלים אותו. ואז הוא השאיר את זה תקוע באמצע. נכנסה השבת, לא גמר את האדם. נכון? וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הלוואי משהו היה צריך לעשות ולא עשה. זהו. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי כל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. שבת באמצע, מה נשאר? לעשות. לעשות. אז מה לעשות? לעשות. כן? זאת אומרת, יש משהו שלא הושלם. אז זה מסביר לנו.
זה מצב עד היום.
זה המצב, האדם הולך ומשתלם. זאת אומרת, הדבר הזה מסביר תופעה מוזרה שאנחנו רואים, שהאדם הוא היצור היחיד בתוך העולם שלנו, שעדיין לא ישלים את עצמו, שעדיין משתלם. מי?
הקדוש
ברוך
הוא
קיבל את תכונת
ההשתלמות, חשבתי שזה ימים תחילה.
בסדר, נכון.
היה בכוונת הבריאה.
נכון,
ודאי. רק
לברוא
ולא לעשות.
נכון. אבל אם את הכוונה רק לברוא, אז אם האדם היה רק ברור, לא היה פה חיסרון. צריך שתהיה כוונה לעשותו, ושרק יברא, כדי שישתלם. מובן? מובן? הבן? בסדר. אם זה לא מובן, צריך לשאול. טוב. אז אם כן, העיכוב הוא גם מופיע בגאולה. יש עיכוב הגאולה. איך נאמר? ויהי בשלח פרעה. מה זה ויהי? לשון?
צער.
צער. איך אתה יודע? כתוב במסכת מגילה. כתוב במסכת מגילה שכל מקום שבו נאמר ויהי זה לשון צער או צרה. זה נורא. מה כל כך נורא? ויהי בשלח פרעה צער. יש לך משהו יותר טוב? יוצאים ממצרים. מה הבעיה? בשלח. מה זה בשלח? מה זה לשלח בעברית? לגרש. לא לגרש, או ללוות אפילו.
למה לגרש?
אתה לא בשלוח. היית צריך להגיד בשלוח. יש לשלוח ויש לשלח. קל ופעל. אלה הם שני בניינים שונים. את המה, נו?
זה ערב רב
שהוא שלח יחד איתם
כדי להפנה להם
אותו דבר. אז זה אותו דבר, זה משון לשלח במובן של ללוות. ואברהם הולך עמם לשלחם. זאת אומרת שהליווי נקרא גם כן שילוח. זאת אומרת שפרעו, זאת אומרת שפרעו מלווה אותנו גם אחרי גאולתנו, או זה שצריך לגרש אותנו. על כל פנים זה אומר שיש איזושהי כבדות, יש איזשהו עיכוב בגאולה. לכן ויהי פרעו אותיות העפר, מה שכבד, יש איזו כבדות במהלך הגאולה, ולכן לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים וכו'. הרבה דברים התגלגלו בגלל שזה לא הולך עליו. אז כאן הרב גם כן אומר, הננו מתעכבים, זה סוד העיכוב. העיכוב זה דבר שדורש סבלנות, זה גבורה מיוחדת. הננו מתעכבים בדרך ההשלמה, והננו מפגרים בה. מפני מה הדבר שמפחיד באמת? החרדה היתרה שהננו מרגישים בנפש בעת אשר רעיון התשובה עובר לפנינו. זה מעניין. אנחנו רוצים להשתלם, אבל ההשלמה דורשת מחיר, היא גובה תשלום. זה העיכובים. כן, מה אתה אומר?
צריך להיעצר.
זה לא רק עניין של הוויתור, זה הכוונה שיש נטייה, יש משקולת טבעית לנברא. זה טבעי שיש לנו כבדות. זה כמו שכתוב על ושתי, לא רצת לבוא. למה היא לא רצת לבוא? למלך, למה היא לא רצת? חזל אומרים, גדל לב זנב. חז"ל אומרים, היה לה זנב. זנב, ידע בה זנב, לכן היא לא רצתה לבוא למלך.
לפני שהיא
התקפנה,
או
שבאמת כדי... במשתה. ביום השביעי אמר המלך שתבוא בשביעי. לא רצה לבוא. למה היא לא רוצה לבוא? אומרים חז"ל, יש לה זנב. מסביר, המהר"ל, לא שהיה לה זנב. המהר"ל מסביר, המהר"ל, מי זה המהר"ל לדבר? המהר"ל מסביר, זה לא שהיה לה זנב, אלא שהיה לה כבדות הטבע. כבדות הטבע, קוראים לזה זנב. זה כבד, זה תוספת משקל.
אבל אם זה נתון, אז למה להדגיש את זה בכלל?
לא, אצל זה התגבר במיוחד אחרי שבעת ימי המשתה. כי האדם אוכל ושותה שבעת ימים, אז יש לו זנב, לא יכול לזוז. כן. עכשיו, אז כן, אז יש כבדות בנפש. עכשיו, מה הסיבה? מה המחיר של הנפש? שהנפש צריכה לשלם בשביל התשובה? היא צריכה במיד עצמה לחדול מהמעמד של נברא. הרי אם אנחנו נפגשים ממקור החיים שלנו, מה התוצאה המיידית? נשאבים. זה סכנה גדולה, זה מוות. מה? מוות. אנחנו מפחדים מן המוות. אז אם כן, העיכוב הוא צודק. למה יש עיכוב? כל זמן שאנחנו לא מובטחים שהתשובה אינה גוררת עם המוות, יש עיכוב לתשובה. אם קנית את זכות הקיום, כלומר זאת אומרת שאתה צריך בסיס. אתן לך דוגמה. כתוב בימי שמשון, שמשון הגיבור, נכון? ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בין צורעה ובין אשתאול. לכן היום יש מפעל שמשון בין קיבוץ צורעה לקיבוץ אשתאול. בגלל זה כן, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן. אבל רוח השם צריך בשביל זה להיות אדם נעלה, אצילי, רוחני מאוד, נכון? ומה היה שמשון? חבילה של שרירים, נכון? יותר גרוע מזה, כן? כלומר, אתה רואה את שמשון, אתה רואה את מר עולם, כן? כן? כולו שרירים, זה אפילו קצת גס, נכון? הוא רואה פלישתית, פלישתית, וואלה, כן, זה התנהגות כזאת. נכון, אבל סך הכל, זה לא מתאים לכאורה לציור שיש של רוח השם. אלא, מכיוון שבזמנו של שמשון, הנבואה הייתה נדירה. ודרך שמשון, זאת הייתה הפעם הראשונה שהיא החלה, כן, ותח אל רוח השם. זה פעם ראשונה שהמגע של הנבואה חוזר לאומה. אז צריך בשביל זה קירות עופרת, זה כמו חומר רדיואקטיבי. צריך שתהיה גסות השרירים, גסות ההתנהגות, כדי לקלוט בצורה לא הרסנית את רוח השם. זה מאוד חזק. אז צריך להיות אדם חזק כמו שמשון, כדי שיהיה מסוגל לעמוד בזה. אם לא, כל אדם אחר היה נשרף מזה, צפלון, נגמר. כן, שהם היו כאלה מתנגדים בפשטות. מתרועים מה הגלום וכו'. כן, כל זה כדי לקלוט את זה. כן. לכן הוא היה צריך אדם שקצת כזה ממרפקים שלו, לוקח לחי החמור, מכה אלף איש. כן? זה הוואנטות, מה שנקרא. כן? צריך אחד כזה כדי שרוח השם תחול באופן מחמם ומבריא, ולא באופן שיהרוס את החיים. נכון, זה משתק אותו, זה משתק אותו לגמרי, ממית אותו, נכון. לכן יש עיכובים, זה גם כן מעיכובי התשובה. אבל הנשמה של שמשון הלכה והתעדנה עם הזמן, עד שהיא הפכה להיות הנשמה של בניהו בן יהוידע, שהראש הסנהדרין. הרי הוא היכה את הארי ביום השלג, והוא היכה את הארי בקרני תמנת, נכון? זו אותה נשמה שמכה את הארי.
עד שהיא הגיעה לבית
נכון, נכון.
זה עלול להפתיע בן אדם לעשות תשובה.
לא, זה לא מרתיע את האדם מלעשות תשובה. זה מסביר מדוע יש אנשים שנרתעים. הרב פה לא נותן לך הדרכה, הוא מסביר לך. אתה רוצה את ההשלמה, ואתה רואה שהתשובה מתעכבת. אתה שואל את עצמך, איך זה קרה? אז הוא אומר, לא תדע, זה איחור מוכרח, מפני שהחרדה, אין, זה אומר, יש פה חרדה, היתרה שאיננו מרגישים בנפש, ואל אשר רעיון התשובה עובר על פנינו. מה? יצר הרע, כן, היצר הרע מציל אותנו מזה. זאת אומרת, יצר הרע, דבר חשוב מאוד, הוא בא לשמור אותנו מפני רוחניות יתרה. מה יעשה אדם ללא יצר הרע? זה מסוכן מאוד. כן.
אברהם אבינו, היה חרד ששמע כל הזכויות שלו נגמרו, והשם אומר, אל תירא, נכון?
נכון.
אז אם אדם כל כך גדול לא מבחין האם יש לו זכויות, אם אין לו זכויות, תשובה, כן, הוא אומר...
אז מי אנחנו?
מי אנחנו?
נראה לי להסביר לך משהו.
יש שאלות שלנו התשובה עליהן נראית פשוטה. ואנחנו מתפלגים מדוע הקדמונים היה להם קשה. תשובה, כי הם היו הראשונים ששאלו את השאלה. אחרי שהקדמונים שאלו פעם ראשונה בשבילך את השאלה וקיבלו תשובה, אז לנו זה כבר קל. הם פתחו לפנינו את הדרך. אבל, אז דבר שקשה לאברהם אבינו, לא חייב דווקא להיות קשה לך.
לא, אני מבין שיש קצת הבדל.
יש הבדל, כן. אברהם אבינו יותר גדול ממך, אז אני אומר את זה באחריות. אברהם אבינו גדול ממך, אני אומר את זה באחריות. אבל, זה לא אומר שאתה לא קיבלת תשובות שאין לאברהם עליהם תשובה.
רבי עקיבא
זה משה, הנה, רבי עקיבא מסיק, משה לא מסיק. הלאה, הננו מתעכבים בדרך ההשלמה, בהשלמת הפרק גם, כן? זה עוד דבר שאנחנו מתעכבים בהשלמת הפרק. והננו מתעכבים בה, מפני החרדה היתרה שאנחנו מרגישים בנפש ולעת אשר רעיון התשובה עובר לפנינו. הננו נשארים מלאי חרדה ומחוסרי אייל משפעת דיכאותה של התשובה. ובשביל כך עצמו, דוחים אנו את הרעיון הזה מקור כל ההצלחות מרושמי נפשנו. והננו נשארים טועים במדבר החיים. כן? זה כמו שאדם אומר, אני יודע שתרופה זו תועיל לי, אבל יש בעיה. אני לא אוהב את הטעם של התרופה. זה קצת מלוח מדי, ואני אוהב, אני אוהב דברים מתוקים. אז נכון שזה היה מציל את החיים שלי, אבל כל זמן שזה עדיין מלוח מדי, אני לא איתך. כמובן שיש פה הפסד גדול, מפני קצת צרה, קצת חוסר טעם, הוא מפסיד, ערך גדול. נכון, אז מה שאומר כאן הרב, בשביל כך עצמו דוחים בנו את הרעיון הזה מקור כל ההצלחות מרושמי נפשנו ונשארים פועים במדבר החיים. בסדר, תקריא את זה אחרי פה מרירות הסם, אני אקרום לזה, זה חוב הזה לא יכול. אבל לא יוכל מצב כזה להתקיים, זאת אומרת, מה זה להתקיים? להישאר לאורך ימים. אנחנו חייבים להתעזר בגבורת נשמה, בכוחה של שירת התשובה. אבל לראות שיש גם יופי בדרג. כמו שכתוב בסוף התורה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. מה זה השירה הזאת? אז חז"ל אומרים, יש כמה, שלושה פירושים יש לפחות. הפירוש של חז"ל הוא כזה, השירה הזאת זה התורה כולה, שהתורה נקראת שירה, ומכאן שיש מצווה, כותב הרמב״ם, לכך נאמר בשולחן ערוך, שיש מצווה לכל אחד מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. נכון? כתבו לכם את השירה הזאת, יש מצווה לכתוב ספר תורה. אבל אז למה התורה כולה נקראת שירה? נפרש הרב קוק במקום אחר, כשם שיש חוקים לשירה, כך יש שירה לחוקים. כלומר, זאת אומרת, יש בחוקים איזושהי מנגינה שעולה מהם. מתי מרגישים את זה? כששרים בזמן הלימוד. לא יודע אם ראיתם פעם עורך דין שלומד את ספר החוקים של מדינת ישראל, הוא לא מזמר את זה. נכון? נכון? אבל אם ראיתם בישיבות, מה? בישיבות, אנשים לומדים הלכות דיני ממונות, בשר בחלב, גירושין ונישואין, וניגון, מנגנים את זה. אמרו חכמים בגמרא במסכת מגילה, כל הקורא בלא שירה, ושונה בלא זמרה. כלומר, הוא לומד מקרא, לא שר. הוא לומד משנה, לא מזמר. עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. הפורמליות של החוק, אתה לא מבין את השירה שעולה מהחוקים. אם אינך מבין איזה שירה עולה מהחוקים, אתה חי בחוקים לא טובים, משפטים שאי אפשר לחיות בהם. לא צריך לשיר בתפילה, זה בלחש.
פנימי,
שירה פנימית. אם כן, אומר כאן הרב, כל הידוש, אנחנו חייבים להתעסק בגבוהת נשמה בכוחה של שירת התשובה, לראות שגם ביגונות של התשובה, גם במרירות של התשובה ובמאמצים הנפשיים שהיא דורשת, ישנה שירה עליונה שגנוזה שם. לא זוכר משהו שמוסרים בעל פה מובא באחד מספרים של הרב נריה. כן, אגב, לנתיב מוולוז'ין יש פירוש יפה למה התורה נקראת שירה. הוא אומר, המשורר כשהוא כותב, לעומת אדם שכותב פרוזה, כן? אדם שכותב פרוזה, למה הוא מתכוון? למה שהוא כותב. המשורר, למה הוא מתכוון? למה שהוא לא כותב, אלא למה שהוא רומז, נכון? עיקר הכוונה של השירה זה לנרמס בה. כמו כן גם, התורה עיקר כוונתה למה שהיא רומזת ולא למה שהיא אומרת. וזה, במובן הזה היא שירה. וזה הצדקה לכל דרשות חז"ל. אגב, הרמב״ם יש לו ביטוי דומה לזה למורה נבוכים, אומר שכל דרשות חז"ל הם כמליצת השיר. זה מליצת השיר. למשל נלמה, ויתד תהיה לך על אזניך וכו', נכון? מה זה יתד תהיה לך על אזניך? מה זה אזניך? זה הכלים. כלי הלחימה, יש לך כלי מלחמה, יחד עם כלי המלחמה אתה צריך גם שיהיה לך יתד. יתד תהיה לך על אזניך. היתד, מה? כן, היתד נדרשת בשביל מצוות כיסוי. וחז"ל אמרו, מה זה יתד ילך? זה לך שאם אתה שומע לשון הרע, תסגור את האוזניים. יתד זה האצבע, אז עיניך, אל תקרא אז עיניך אלא אוזניך, אל תשמע דברים רעים. אז האם זאת כוונת הפסוק? ודאי שזו לא כוונת הפסוק. כוונת הפסוק זה שיהיה לך כלי נוסף על כלי המלחמה שלך כדי לחפור באדמה. יתד ילך.
למה לחפור?
כן, גם הפסוק מזוירה. אז ודאי שחז"ל לא התכוונו לומר שזה כוונת הפסוק, אלא על דרך מליצת השיר נאמר הדבר, אומר הרמב״ם. כן, איפה היינו? אנחנו חייבים להתעזר בגבורת נשמה בכוחה של שירת התשובה. כל הידון שלה מוכרח להתהפך אצלנו לשירה רעננה המחיה ומעודדת, המנחמת ומרפאה. ואז תהיה לנו התשובה עם כל הגיונותיה חטיבה נעימה ומתוקה שנהגה בה תמיד, ועל פיה נסדר את כל מצעדי חיינו לטובתנו הפרטית והכללית בעולם הזה ובעולם הבא, ולגאולת הפרט ולגאולת הכלל. כולו אתם רואים שאצל הרב זה עולה, זה לא סתם דרשות מה שאומר כאן. על ידי התשובה בתור שירה, התשובה הפרטית מתחברת אל התשובה הכללית, שמתחברת אל התשובה העולמית והעולמי עולמית. לתחיית האומה, לגאולת הפרט ולגאולת הכלל כולו, לתחיית האומה ושיבת שבותה. זאת אומרת שמוכרח להתגלות סגנון של ביאור התשובה שלא יהיה מריר, אלא שיהפוך את המרורות לנעימות. זה תשובה באהבה ובאמונה, נכון? הנה פה למשל כינוס ארצי ראשון בנושא תשובה מאהבה. כן, מתוך כך זה, מתוך התשובה הפרטית באהבה מגיעים לבנייני האומה. כן, אבל זה תשובה הכללית, כמו שכתוב פה. כן, כן, לתחיית, מה? כן, לתחיית האומה ולשיבת שבותה כימי העולם וכשנים קדמוניות. מה זה כימי העולם? מה זה כשנים קדמוניות? עתיד ועבר, נכון? מה זה קדמוניות? זה עבר? לא, זה עתיד. כי הקדם בעברית, לנשון, קדימה. אז או שזה קדם, או שזה קדימה. כשאנחנו הולכים אל העתיד, אנחנו פוגשים את מה שהיה בעבר היותר ראשוני, שמעולם לא התגשם בהיסטוריה. סוף מעשה, מחשבה תחילה. לא, אנחנו חיים ב-V. V. V. לא V כזה, אלא V כזה. כן, התשובה היא נכונה, נכון? אני בודק מבחן, ואני רוצה להגיד שהתשובה נכונה. מה אני עושה? אני עושה וי, אבל לא סתם וי.
עולה יותר.
יפה. זאת אומרת, זה מתחיל מנקודה עליונה, יורד, יש משבר, אבל זה עולה בחזרה עד אינסוף. לכן גם הרגל הימנית של הוי, הזרוע הימנית של הוי, היא גם הולכת ונהיית דקיקה יותר, נכון? כזה. נכון? זאת אומרת, בא להגיד שאחרי התשובה מגיעים עוד למעלה, עוד למעלה מנקודת ההתחלה. אז זהו, זה בעיה. כן. חיים זה איך. כן. תוספות תשובה. יש בסוף הספר...
זה רק בודה, לפי הפירוש שזה מראש מות הפסוק. חדש מקדם.
חדש כקדם. היא יותר מקדם. עכשיו, יש בסוף הספר, הוסיפו פה במהדורה הזאת, במהדורת אור עציון, מה שנקרא תוספות תשובה. מתוך כתבי יד, הוסיף. חלק מן התוספות האלה הם שירים, הרב היה גם משורר, ולפעמים זה גם מאמרים. מה? מאמרים. אפשר שוב מאמרים, נכון? אז אנחנו נלמד גם את השירים וגם את המאמרים. יש לכם כוח? יש לכם כוח. אז תסתכלו בפסקה ת' כוכבית, בעמוד קוף נון זין. אנחנו לא הולכים לפי הסדר. מה קרה? מתי מנחה? טוב, אז אנחנו נשמור את זה לפעם הבאה. אנחנו עוברים בזאת לעניה. פעם ספרה.